שלום, ערב טוב. אנחנו בפעם קודמת סיימנו מצד אחד במעקב אחרי המהלך הכולל של ספר בראשית בנוגע לאכילה האנושית, שזה שלום. שזה מהלך של מעבר מאכילה של פירות האילן ופירות האדמה לאכילה רק של פירות האדמה, יחד עם זה שהאדם מקבל על עצמו יותר אחריות על אספקת מזונו, מה שקשור בייסוד הערים והמדינות, אבל גם מוביל להשחתה מוסרית של החברה האנושית. כל הדברים האלה למדנו, ראינו גם בעצם מה האלטרנטיבה שיש לספר בראשית להציע. אני אסכם במשפט קצר. ספר בראשית די מיואש מהיכולת של בני אדם לחיות חיים קבועים במסגרת מדינית קבועה עם סיפוק צרכים קבוע, ולחיות חיים בעלי מוסר ומשמעות. האלטרנטיבה, וזה עצרנו פעם קודמת, הוא אברהם אבינו, שבניגוד לערים שנבנים על ידי קין, דור הפלגה, סדום, שקוראים את הערים בשם עצמם כמרחב אנושי, אברהם בונה מזבח, הוא קורא בשם השם, לא בשם עצמו, אבל אברהם הוא נווד, הוא עובר ממקום למקום. התיאור היחיד של ארוחה של אברהם אבינו הוא, יש שם הרבה בשר, והוא מסמן ממש את מרחב המחיה של רועי הצאן. אברהם אבינו יודע להכניס אורחים, אברהם אבינו יודע לחלוק את מזונו עם אנשים אחרים, אבל ספר בראשית לא מציע איזושהי, הייתי אומר, תקווה גדולה לחיים העירוניים, לחיים החברתיים המדיניים. זה בגדול דברים שראינו עד עכשיו. מה שאני רוצה להתקדם בנושא של השיעור, של השיעורים שלנו, זה לנסות לעקוב אחרי מצד אחד הפירמות מחדש שהתורה מנסה לעשות בספר שמות, ומעבר השני לנסות לראות איך היא מנסה לשקם או לבנות מחדש את היכולת של בני אדם לאכול לפני השם. כלומר, לחזור בגדול האידיאל הגדול של גן עדן, שאפשר לאכול לפני השם. אז קודם כל, הפירמות מחדש מתרחש בספר שמות, ועסקנו בזה פה בשיעור לפני פסח, אז אני מאוד אקצר בזה. אני רק אזכיר בגדול שבאותו שיעור ניסיתי לעקוב יחד איתכם אחרי הרקע לשעבוד מצרים, ולראות את מצרים כתרבות המצרית המשעבדת כקשורה באופן ברור עם המהלכים שתיארנו עד כה בספר בראשית. אני אזכיר רק למי שזה יעזור לו, עמדנו אז על החוט הדק שמקשר בין מצרים לבין דור הפלגה, וזה העניין של הלבנים והחומר והעתיד. גם מצרים היא חברה שבונה בלבנים, בחומר, היא מגלה את סוד הטכנולוגיה, וגם היא לא יודעת את השם, ממש כמו הערים של ספר בראשית, וגם היא משעבדת אנשים אחרים. ויציאת מצרים, זה היה המהלך המרכזי של אותו שיעור, המטרה שלה הוא לא לשחרר אותנו מעבדות מצרים. המטרה שלה הוא לא שאנחנו נעבור לצד הנכון של הסדר החברתי, שנהיה אלו שהם חופשיים. כי הסכנה הגדולה, וזה מטבע האדם, שגם אנשים שחוו שיעבוד, כשהם יוצאים לחופשי, הם משעבדים אחרים. והסיבה היא פשוטה, כי אנשים מתרגלים לחשוב שזה הסדר החברתי. החוכמה היא רק להיות בצד הנכון של המתרס. ובאופן מאוד ברור, יציאת מצרים, המטרה שלה הוא לא להיות בצד הנכון, אלא לבנות מחדש יחסים אנושיים, לבנות מחדש יחסים בין בני אדם. זה מאוד מאוד בולט בצווים של התורה ביחס לגר. התורה אומרת, בגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ואתם ידעתם את נפש הגר. כלומר, בניגוד לאותו טבע אנושי של בוא נונה את הגר, טוב מאוד שזה הוא ולא אני. לא, אתה יודע מה זה להיות גר, יציאת מצרים, אז היא צריכה להילחם ברעיון של לחץ כלפי גרים. זה בולט. בוא ניקח פרשייה הלכתית אחת, רק כדי לטעום. הפרשייה הראשונה שהתורה מצווה אחרי עשרת הדיברות, בתחילת פרשת משפטים, היא פרשה שעוסקת בעבד עברי. והשימוש בביטוי הזה עברי, שאתם יודעים שחז"ל פרשו שהכוונה ליהודי, חז"ל בנו מודל של עבד יהודי מול כנען, למה השתמשו בביטוי עברי? זה נדיר מאוד שהתורה תדבר על עברי בפרשיות ההלכתיות. דרך כלל התורה מדברת על אחיך, הוריך, וההסבר הוא מאוד פשוט. התורה רוצה לרמוז כאן ליציאת מצרים, לעבדות מצרים, סליחה. בעצם היא מעמידה מודל אלטרנטיבי לעבדות מצרים. נגיד בצורה בוטה, אין התורה, לפחות בתורה שנכתב מלחמה נגד עצם העובדה שיהיו עבדים. בעולם העתיק זה בכלל לא אופציה של הלוך העבדים. לבוא ולהגיד בעולם העתיק תהיו בלי עבדים, זה כמו עכשיו לומר לכם, תצאו הביתה ותזרקו לפח את המכונת כביסה, את המכונת, את המדיח כלים, את המייבש כביסה, את הברזים, את הגז ואת הברזי מים, ועכשיו תסתדרו מחר ותתנהלו אותו. זה בכלל לא אופציה. אבל מה כן התורה עושה? היא בונה מודל שונה של עבדות. היא לא מוכנה שיהיה עבדות כמו מצרים. אני חושב שהדבר הכי בולט בהתבוננות שהתורה בעקבות יציאת מצרים רוצה לצאת בקריאה לבנות יחסי אנוש חדשים, לבנות יחס חדש בין האדם לטבע ובין האדם לאלוקים, זה בזה שיציאת מצרים היא למדבר. כן, אותו הייתי אומר, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כן, שבעקבותיו ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, יפסו בני ישראל יוצאים למדבר. וכשמתבוננים במהלכים גדולים בתורה, דומה שהיציאה למדבר היא לא רק כי במקרה בין ארץ ישראל לארץ מצרים יש שלוחי מדבר, אלא החיים במדבר הם אין סדרת חינוך, כי המשמעות של היציאה למדבר הוא נטישה של כל אותם כוחות של הציוויליזציה שתיארנו אותם שנמצאים בספר בראשית, חשיפה מחדש של בני ישראל לפגיעות האנושית, כשההגנות היחידות במדבר באופן ברור באות מידו של מקום, ובעקבות החוויה המדברית אז אפשר להיכנס לארץ, ועם הלקח של חיי המדבר אפשר ללמוד מחדש. ופתאום רואים דברים מאוד ברורים בתורה. קודם כל, התחומים הברורים שהמדבר נוגע בהם, התחומים שכולם הופיעו בספר בראשית. אני אתחיל מהתחום של האוכל. הדבר הראשון שיציאת מצרים נוגע בו זה האוכל. ראשית הוא נוגע בחמץ, הוא יוצא נגד החמץ. אני חושב שהזכרתי את זה פה אז באותו שיעור לפני פסח, אני אחזור על זה. לפי הידע ההיסטורי העכשווי, לפי מה שהתעדכנתי לאחרונה, החימוץ, היכולת לפרק דגנים בתהליך כימי וליצור ממיסה שתופחת וליצור מזה לחם, היה מזוהה בעולם העתיק עם התרבות המצרית. זה פיתוח של המצרים. הקדמונים, טרום התרבות הפרעונית, הם בישלו דייסה, הם בישלו את הדגן. הרעיון הזה שאני יכול לפרק, שהוא פירוק כפול, הוא גם תחינה, ובעקבות התחינה קורה גם החמצה, הוא פירוק כימי. זה דבר, קודם כל, שהוא לא מובן מאליו שהאנושות ידעה אותו בראשיתה. שנית, כנראה שזה פיתוח מצרי, ובעצם הוא סימבול של תרבות מצרים, שאני רוצה לחזור בעקבות המהלכים של הקשר במצרים בספר בראשית, הוא סמל של ההצלחה האנושית להפיק מזון שהוא קל לעיכול, שהוא טעים, שהוא נעים לאכילה. זה הסמל הגדול. וכשהתורה אומרת אין חמץ, אנחנו עוברים למצע, היא כאילו נסוגה בהישג האנושי הציוויזילטורי, היא חוזרת כאילו אחורה. יש גם שמדברים מבין האנתרופולוגים שהלחם הוא סמל מובהק של המדינות שיושבות במקום אחד, יש להם תנורים, וכולם יודעים שלהכין שלהחמיץ עוגת שמרים טובה זה דורש הרבה זמן. לעומת זאת המצה היא לא דורשת תנור מסובך מדי, מספיק טבון, שופך קצת קמח במים והרבה ושם על הטבון, זה הכנה מהירה. למה לוט מכין מצות? כי זה מהיר, זה פשוט מהיר, כן? למה אברהם לא מכין מצות? כנראה שיש לו יותר זמן, אבל אצל לוט יש לחץ זמן, זה בולט בכל הפרק, כן? והמצה היא באיזשהו מקום, זה סמל של החברה הנוודית, היא הסמל של אלה שהם לא מתיישבים טוב במקום אחד. אני רוצה גם להדגיש, אבל זה דברים שהטופולוגים מדברים עליהם, שהייסוד המדינות גם הוביל ליצירת המעמדות החברתיים ולשיעבוד, כי עכשיו יש יש מושב של קבע, יש בעלי השדות, יש אלה שאלה. זה פרדוקסלי, עכשיו שמעתי ברדיו על התמלוגי גז שעסוקים, ולחשוב עליהם, כן, אני לא לוקט עמדה פה. כן, סך הכל, המדינה הבטיחה להם משהו, והיא מנסה להכניס יד הכיס שלהם. אבל אני רק אומר, בחברה של נוודים יש פחות מעמדות חברתיים. בין היתר, כי החברה לא קבועה במקום אחד. אתה רצית לשאול משהו? סליחה. היה נדמה לי שאתה רוצה לשאול.
עשיתי לשאול עם התמרים והמצאה המצרית.
הלחם של המוחמץ מזוהה עם תרבות מצרים. אני רוצה להזכיר עוד פעם. כמובן הוא מייצג את שיא ההישג האנושי להפיק מזון, מסביע, וגם לתת אותו בצורה רציפה. כלומר, מדברים על מצרים של ספר בראשית. כשיש רעב בעולם, הם מספקים את צרכי כל העולם כולו. זה הייטק בחקלאות, בצורה פשוטה ביותר. בעקבות יציאת מצרים, התורה נסוגה. הייתם לשבוע, כן, רק לשבוע. הייתי באלון שבות בחג, בפסח, והרב שם דיבר כמה הוא נהנה, לא, בשבת הגדול, הייתי. לא זוכר כבר, בשבת הגדול אני חושב. הוא דיבר כמה מצא טעימה. במחילה, לחם הרבה יותר טעים. אני משוכנע, ואני לא עכשיו, שהלקח של המצות הוא לא להגיד כמה איזה כיף לאכול מצה, אלא המצות אמורות ללמד אותנו איך לאכול נכון חמץ. אבל בני אדם, החמץ זה הלחם, זה האוכל שלהם. התורה כאילו אומרת, תוותרו קצת על ההישג. כאילו, של הרב יואל בינון, מאמר מאוד יפה, במגדים, לא זוכר איזה, י' ג' י' ד', לא יודע, משהו בשכונה שם, ששם הוא מנסה לעקוב אחרי ההופעות של חמץ ומצה בתורה כולה, וזה הרי מופיע לא רק בהקשר של יציאת מצרים, הוא מופיע בעיקר בהקשר של, של מנחות, שכל המנחות הן ברובם מצה, בתודה יש לחמים שהם חמץ וגם שתי הלחם, אבל ותמיד אני רוצה להדגיש שיש מנחות חמץ, זה בא יחד עם מנחות מצה, כלומר שתי הלחם קשור לעומר ולחמי התודה הם קשורים ש40 לחמים, חצי חמץ וחצי מצה, כלומר חמץ ומצה אחוזים זה בזה, אבל רוב המנחות הם מצה. ו הרעיון המרכזי שהוא מנסה לפתח אותו, זה רעיון שאולי אתם חושבים שהוא חסידי, אבל הוא ממש עולה בתוך המקראות, שלא רק סימבול היסטורי של מצרים, אם זה ככה, מה זה קשור למזבח? אלא הוא באמת מסמל את האופן שבו אדם עומד לפני השם. והגאווה האנושית, או הסגסוג האנושי, אותו זיית הפך תוך הלחם, שדיברנו עליו הרבה במהלך, בתוך ספר בראשית, הוא באמת יוצר איזו עורלת לב. הוא רואים בבירור בספר בראשית איך הוא מרחיק אנשים ולפני השם. בעצם העמידה לפני השם היא כוללת איזושהי נסיגה מסוימת. וזה המצה, אבל זה לא רק זה. להליכה למדבר לא רק אמרו המצה לכמה ימים, אלא זה מן. זה גם תלות מוחלטת שהמן, למדנו פה לפני שנתיים אולי, לא זוכר, את המאמר של הגריד על אוכלי מן, אוכלי סלב, כן? טוב, המן הוא נגד, אומנם הגריד אהב את המן כי הוא מאוד סוציאליסטי, כמעט קומוניסטי, כן? אבל האמת היא, הוא נגד חוקי הכלכלה האנושיים הפשוטים ביותר. זאת האמת. אתה לא עוגר שום דבר למחר, אין חשבונות בנק, כולם אוכלים אותו דבר, אין שום קשר בין עבודה, או אין עבודה, כן? זה לגמרי להוריד את כל העשייה האנושית בסיפוק הצרכים. אז זו חוויה מדברית ראשונה במעלה. הדבר השני, הברור, הוא עצמה, והתורה מדברת עליו בלי סוף. הקושי של עצמה, התלות המוחלטת בקדוש ברוך הוא, שבא לידי ביטוי במדבר, בהספקת הצרכים הבסיסיים האלה, וזה לא רק זה. התורה מתארת גם כחוויה מדברית ראשונה במעלה את כל נושא הביטחון האישי. עיר היא נועדה לספק ביטחון לתושבים. זה אחד מהמטרות. זה דילמה עירונית גדולה מאוד, אבל לזה היא נועדה, התאגדות מדינית. ונושא הביטחון במדבר הוא נושא גדול מאוד.
כל זה רק בדיעבד אחרי חטא המרגלים. זאת אומרת, כל זה לא היה קורה אחרת, אולי היו מקבצים את הכל תוך כמה ימים.
לולי חטא המרגלים לא היה צורך ב-40 שנה בבית ספר הזה של המדבר. אני אגיד לך יותר מזה, התורה לא מספרת שום דבר על ה-38 שנה שהמרגלים עשו. אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה רוצה את המפתח עכשיו לקרוא את כל ספר במדבר, אז המפתח הוא בידיעה שחצי ספר ראשון קורה בשנה השנייה, וחצי ספר שני קורה בשנה 40. אין 38 שנה, כי את השיעור הזה מספיק ללמוד ב3 חודשים. אבל מה כן רואים?
אפשר לספר אותו עוד ועוד.
מצוין.
בסדר, אז לא צריך לספר שכל 40 שנה היה. אבל היה.
היה, אבל הלקח לא צריך בשביל 40 שנה. נגיד יותר מזה, אחד מהדברים הבולטים, אני חוזר לספר במדבר, מה קורה בשנה 40 כשיש דור חדש שעומד להיכנס? הם עוד פעם חווים את כל הניסיונות של המדבר. עוד פעם אין להם מים, זה מי מריבה של במדבר חף. עוד פעם יש להם בעיית ביטחון שקוראים לה מלחמת הכנענים מלך ארד, בדיוק כמו מלחמת המלאק. לא סתם רשי שם יד אומר שהכנענים מלך ארד זה המלאק. אבל בעיית הביטחון הם צריכים לחוות זה, והדבר השלישי שהוא צורך אנושי נורא נורא בסיסי קוראים לו בריאות, או כשמסתכלים פשוט על במדבר חף שם הנחשים, השרפים, החוויה המדברית שבני ישראל נחשפו עליה הייתי אומר בעקבות יציאת מצרים, היציאה למדבר נראית לי דווקא בגלל החזרה עליהם עם הדור החדש בשנה 40 מלמדת שלא רק כי במקרה המדבר עובר בין ארץ ישראל בין ארץ מצרים לארץ ישראל, טוב, אלא צריך לתת להם קצת מים. לא, הם הולכים לשם כי יציאת מצרים נועדה לפרמט מחדש אותנו כבני אדם, ולכן היציאה למדבר שהיא יציאה למרחב שהוא לא ציוויזילטורי, שאתה נחשף לגמרי לכל הפגיעות האנושית. כל ההישגים של הסיביליזציה של ספר בראשית נמחקים שם, נמחקות. האדם לומד איזשהו לקח. זה רעיון מאוד גדול שנמצא בתורה בספר דברים, שזה נגיע בפעם הבאה. בסדר? עכשיו אנחנו עוד נסגור בספר במדבר. וזה שהזיכרון של המדבר צריך ללוות אותנו לדורות, כדי שגם כשאנחנו בבתים, וגם כשאנחנו אוכלים חמץ, וגם כשאנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו חזרנו לקחת אחריות על החיים שלנו, שזה האידיאל התורני. אוכלי מן זה לא האידיאל. למרות שאר סולובייצ'יק אמר את זה. האידיאל זה לא אוכלי מן, האידיאל זה להוציא לחם מן הארץ. כן, אבל צריך להזכיר לנו מחדש, כל שנה, לא רק להזכיר, לחוות מחדש את החוויה הזאת. ולכן במה נוגעים שני החגים הגדולים, שני הרגלים הגדולים? במה הם נוגעים? השנה בנופי אביב כולם הבינו את סוכות יותר טוב. אחד נוגע באוכל והשני נוגע בבית, בביטחון. כן? מיותר לספר על תושבי רחוב הציפורן בסוכות השנה, נכון? לא, אתה פתאום אומר, רגע, אני מוגן, אני יושב בתוך הסוכה הזאת, אני מוגן, הבית שרוב תושבי ציפור, אני חושב שלא מוגנים גם בתוך הבית. לא, זאת אף פעם בעיה.
חשבתי שיש בעיה בסוכות, אני
אומר, כן, אתה צריך להבין, החגים האלה הם מצד אחד חגים היסטוריים, מצד שני הם חגים שנוגעים ביסודות של הכמיהה של האנושות לביטחון. ובעצם המסר שיש בחגים האלו, לא שהאידיאל הוא לאכול מצות וליהנות מזה, או בהכרח, או לחשוב שלגור בצריף רעוע מחוץ לבית, שזה ככה רואי לחיות, אלא אני חוזר, כאילו לחוות מחדש את הפגיעות, לחוות מחדש את ההיעדר החמץ, כדי ללמוד איך לאכול חמץ. כלומר, המנחת העומר היא כדי להוביל אותי לשתי הלחם, לא כדי להישאר במצב. אותו דבר גם על הסוכה. אני חושב שסיפרתי פה כבר פעם, על המאמר היפה של הרב מיכל רוזנצוויג, על חג הסוכות. לא זוכר איפה הוא פרסם את זה, אבל עיקר הרעיון של המאמר הוא שהמצווה של סוכה הוא לא לאכול בסוכה ולא לישון בסוכה. המצווה היא לעבור דירה לסוכה. ועל רקע זה, זה פשוט שהוא צודק. אבל רק הזה הוא גם מסביר מאוד יפה מה זה המשנה בסוכה שמתארת בהושענא רבה את החזרה הביתה. למה צריך להחזיר את הכלים? מה זה דין? אז התשובה היא כן, זה דין. מה משמעות הדין? שאם מצוות סוכה היא לעבור דירה לסוכה, תזכרו שבימי קלם כנראה גם התיאור הפשוט בברייתות במשנה הוא לא שהיה להם כיסאות כתר ושולחן מתקפל אלא שהם הכניסו לסוכה את כלי הבית הקבועים. אז מה זה הושענא רבה? אתה עובר דירה חזרה לבית. שמיני עצרת זה בעצם היום הראשון בבית אחרי שעברת את החוויה הזאת, שאתה עוד פעם הערכת מחדש את מקומך, את מי מגן עליך. זה כל הסיפור של אדוני הכבוד. זה הסיפור של שני החגים, הם נוגעים דרך ההיסטוריה בחוויה האנושית שהיא עכשווית, לא רק חוויה אנושית מימי קדם. כן, זה דרך אחת שהתורה כאילו רוצה, הייתי אומר, כי אם נשאל איך התורה רוצה להילחם מחדש או לשקם את מה שהלך לאיבוד במהלך ספר בראשית, כלומר כשבני אדם למדו לקחת אחריות על חייהם, הם שכחו את הקדוש ברוך הוא. זה מה שמתואר בספר בראשית בצורה פשוטה. כן, אז בין היתר הוא החוויה המדברית והחגים שמטרתם לא רק לזכור, אלא מטרתם לחוות, מטרתם עוד פעם לחוש את אותה, את אותה חוויה. אבל האמת היא שזו כברת דרך שהיא קשה מאוד, וכאן אני אמרתי שאנחנו ניגע קצת בספר במדבר לפי השעה, אולי יותר בפעם הבאה, אבל ממש בקצרה. אני פתחתי את השיעור הזה שאנחנו רוצים ללמוד על העולם ההגותי של ברכות על אוכל, וההצעה הייתה ללמוד את המקראות שמשנה ברכות פרק ו' מציעה ללמוד אותן. זה כך התחלנו. כן, בדרך משנה ברכות פרק ו' הגענו לפרקי הבריאה, נכון? כך הגענו, לא? רבי תכנן לי את השיעורים האלה, וכך הגענו גם לבוכי נפשי. ולמדנו פה בוכי נפשי שעוד לא. עוד לא, אוקיי, אז אני בעל חוב. ובקצרה, אני רק רוצה להגיד שהפרק גם רומז בבירור לספר במדבר, דרך התאימים, הענבים והרימונים. למה הוא מרמז? לחטא המרגלים, בדיוק מה שאתה שאלת לפני רגע. כן, ונלמד בפעם הבאה, נתחיל בחטא המרגלים, בסדר? משם נעבור לספר דברים יותר, יש יותר ממה שאומרים, יש בספר דברים. ורק בקצרה, חטא המרגלים ברור מהמשימה שהם מקבלים, זה ברור שזה לא נוגע רק למידע צבאי. אחד מהמשימות שהם מקבלים הוא נוגע לאוכל. אתם יודעים שחלק מלהיות תייר זה לאכול את האוכל של הארץ שאתה הולך אליה. כי יהודים שומרי מצוות זה קצת קשה לנו, כן? אבל מי שלא שומר כשרות, הוא הולך לכל ארץ, הוא רוצה לטעום מהמטבח, מהקוז'ין של הארץ הזאת, לראות מה זה, כן, מה זה התרבות הזאת. ומאוד מאוד בולט בספר במדבר שחלק מהקשיים שיש לבני ישראל להיכנס לארץ הוא חלק מהמהלך שהם צריכים לעבור, להתרגל למחשבה שהם הולכים לאכול אחרת בארץ, כן? ובמילים מאוד פשוטות, כשהמשימה אומרת היש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם בפרי הארץ. אחרי כל מה שלמדנו פה, שהפעם האחרונה שראו בן אדם בתורה נוגע בפרי עץ וחושב שהוא יאכל אותו, זה היה באיזה ספר? בראשית, באיזה פרק? ב'. זה הפעם האחרונה בתורה שמישהו דיבר על פירות העץ כמשהו ש...
יעקב שולח
מזמרת הארץ. טוב, אתה שואל שאלה טובה.
יש
שם בוטנים, נו, בוטנים המברכים עליהם? שקדים. בסדר, זה אגוזים. בסדר, אתה יודע מה?
זה פרי
עץ. זה פרי עץ, אוקיי. צריך אולי לשנות את כל השיעורים האלה. אתה יודע מה? אז נחזור ליעקב. בסדר, אבל אתה רק... אני רק אגיד שה... זמרת הארץ שהוא שולח, הוא שולח למצרים, מה הוא שולח להם? זה, פעם שמעתי מהרביו על בינו לפני איזה 35 שנה שיעור על זה. כלומר, הוא ניסה להבין למה הוא לא שולח את שיבת המינים. תראו מה הוא שולח להם. התורה בספר דברים אומרת ששיבת המינים זה שבחה של הארץ. הנה, כשיעקב אבינו רוצה לשלוח מנחה לפרו, כן, אז מה הוא שולח לו?
אין מים, אין מים
שם.
יפה, אז בוא רק נראה מה הוא שולח, כי משה פה התקיף אותי בצדק. לא, התקיף אותי בצדק, אני מסכים. זה פרק מ"ג בספר בראשית. כן, אז מה הוא שולח? מעט צורי ומעט דבש. כן, דבש כן מופיע במה?
שבעת המינים.
שבעת המינים, כן. אבל אתם צודקים. כנראה כשאומרים דבש מתכוונים למה? לסילן, ואז מה אפשר לעשות לו? לסגור בצנצנת, והוא גם לא מתקלקל, נכון? לא צריך קירור, סילן. נכועות, ולות, בוטנים ושקדים. זה הכל פירות שלא מתרכבים. אז יש פה דברים שהשקדים והדבש, כן? יש פה משהו, זה נכון. אני מקבל.
בוטנים, בוטנים, אני קראתי באיזה מקום את הבוטנים מדוחים עם פיתוק חלבי.
זה הכוונה, זה לא הבוטנים שלנו.
לא,
בטנים
שלנו
דום אמריקה. כן, אני מקבל. בסדר גמור, צריך לבדוק.
השאלה מבחינת המים, כי אפשר להביא צימוקים גם. שאלה מה צריכת המים של רוב הדברים של שיבת המינים.
זה הכל דברים שלא צריכים הרבה מים.
אולי, כי יש רעב.
וואלה.
יש כאן במתהנית מספיק נענית את הנראות, אבל מה, עצים גדולות עם אקלים קל לא יכולים לגדול אותם.
יפה. בכל אופן, זה ברור שהסיפור הזה של הפירות הוא חלק מהמשימה, וגם ברור, כל מי שזוכר את חטא המרגלים, שהפירות מפחידים אותם. אז פעם הבאה, בלי נדע, אנחנו נפתח בסיפור של הפירות בספר במדבר. בסדר, ננסה להשלים את התמונה. אני אחזור ואני אעיין עוד פעם פה. אני אתכתב עם הרב יואל על זה, נראה.
הכל כך קשה בפירות.
אז נדבר על זה פעם הבאה. אני כבר דיברתי על זה בשיעורים הקודמים, שאני לא חושב, אני חושב שלא היית, אבל בפעם הבאה, כי צריכים לעבור שהוא גמרה, בסדר? אוקיי, ומשם נעבור לספר דברים, ואני עוד חייב לכם את בוכי נפשי, בסדר. אוקיי. וזה נגמור את פרקי המקרא, אני חושב, וניכנס יותר לעולם של חז"ל עצמם. בסדר? אוקיי.